כבר כמה שבועות שכיכר פריז ליד מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים מלאה בצעירים. אחרי הרבה שנים של נמנום, המשבר הכלכלי והשחיתות השלטונית הוציאו לרחוב ודור העתיד של המדינה. אל תיתנו למעגלי המדיטציות ולשלטים השנונים לבלבל אתכם. יכול להיות שמה שאנחנו רואים בכל מוצא שבת בבלפור קשור בכלל למאבק בין דורי של ילדים בהורים שלהם?
מה זה ילדים, רון? זה אנחנו, בני דור ה-Y, המילניאלס, וההורים שלנו הם דור הבייבי בומרס, אלה שנולדו בין שלהי מלחמת העולם השנייה עד לאמצע שנות ה-60.
אז מאיפה מגיעים הפערים בין הדורות? והאם ייתכן שמהמכה הכלכלית הנוכחית, הצעירים של היום לא יצליחו להתאושש לעולם? היי, אני רון טוביה.
ואני שני אשכנזי.
ואתם על הצוללת של גלובס.
ולפני שנתחיל, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס איתנו לאוטו ולעלות לירושלים.
מקווה שזה יקלוט. הנה, זה מקליט.
אנחנו עכשיו בדרך להפגנה, כבבלפור.
אנחנו נוסעים לראות אנשים שהחליטו לנצל את השבת שלהם כדי לנסוע לירושלים ולהפגין על מה שחשוב להם ועל מה שכואב להם, ואנחנו רוצים לשמוע מהם מה כואב להם ומה חשוב להם. אם אנחנו מדברים עם אנשים בני גילנו, מה שאנחנו שומעים הרבה פעמים זה שהם מרגישים שגנבו להם את העתיד, שהדור של ההורים שלהם ושהדור המבוגר יותר פשוט שדד להם את האפשרות לקנות דירה, לבסס קריירה יציבה, איזשהו ביטחון תעסוקתי. עכשיו, יכול להיות שהעשור הקרוב הוא עשור עבוד לחלוטין מבחינה כלכלית. זה היה אמור להיות עשור הפריחה שלנו, העשור שבו אנשים בני גילנו מתקדמים בעבודה, מגיעים לעמדות מפתח, ויכול מאוד להיות שעכשיו כל הזעם הזה מתנקז החוצה.
אז שאני הגענו לבלפור, האוויר הרים צלול כיין, אפשר להגיד. סך הכל מזג אוויר נחמד למחאה. אנחנו רואים פה המון אנשים, המון.
המון אנשים, ואנחנו עדיין לא בבלפור, אנחנו צועדים. יש תנועה די ערה.
המון הביא אותי לבלפור הרבה מאוד דברים. אני חושבת שאחד הדברים הכי גדולים שמביאים אותי לפה זה העובדה שפשוט אין לי אמון באף אחד כרגע מנבחרי הציבור.
זאת עינב בן דוד, בת 22 מיוקנעם. היום היא גרה בתל אביב. ממש בימים אלה, היא הייתה אמורה להסתובב עם תרמיל על הגב באיזה יעד אקזוטי, לחפש גסט-האוס נחמד ללון בו ללילה, ולהתלבט מה היא תזמין לארוחת בוקר. אתם יודעים, סופו של המסלול הרגיל והידוע של תיכון, צבא, טיול, שאחריו מגיעים החיים עצמם, שבהם רק השמיים הם הגבול. אלא שהחיים עצמם השתנו ללא עיקר, והשמיים הפכו לגבול סגור ומסוגר. כמו צעירים רבים, עינב מצאה את עצמה עם חלומות שהופסנו במגירה, בלי עבודה, אבל עם הרבה מאוד כעס ותסכול.
אני חלק מדור שגדל לתחושה שאין אמון פשוט באף אחד, לא משנה כמה ניסיתי למצוא לעצמי בית פוליטי לאורך השנים, כל אחד שתמכתי בו, שבטחתי בו, יחזב אותי, והיום אני נמצאת במצב שאני פשוט לא מאמינה לאף אחד מהפוליטיקאים, אני לא מאמינה לשום דבר ממה שהם אומרים, אני לא חושבת שהם בהכרח רוצים בטובתי, אני מרגישה שלא רואים אותי. דוגמה קלאסית זה שאני השתחררתי לפני פחות מחצי שנה, ולא הספקתי לצבור מספיק חודשי עבודה כדי לקבל דמי אבטלה, והפתרון שהמדינה נותנת לי זה בעצם להוציא את המענק שלי, כאילו שהמענק שלי זה כסף שהמדינה נתנה לי בחינם. אני לגמרי מרגישה שהפקירו אותי, שלא מסתכלים עליי, שלא נותנים לי שום דרך להתקיים.
אלה דברים נורא קשים, אבל כמו שעינב אומרת בעצמה,
זה הזמן שלי, אני עדיין לא מיואשת, אני עוד צעירה. כל הסיפור של הבלבטים ושל האומנות זה דבר מאוד מאוד חדשני בעיניי, לא יצא לי לראות את זה לפני זה באף אחת מהמחאות, שמביאים כל כך הרבה מיצגים וכל כך הרבה יצירתיות.
את עינב פגשנו על המדרכה מול מעון ראש הממשלה, כשהיא מכרה שם בנדנות ורודות לכל דורש במחיר סמלי. הבנדנות האלה שמשמשות בעיתות הקורונה גם כמסכת פנים, הפכו גם לסמל המחאה, כשהן מסמלות בעבור חלק מהמפגינים, מצד אחד רוח לחימה, ומצד שני תחושה לא מאיימת, כזו של אנחנו באים בטוב.
מאחורי היוזמה הזאת עומדת קבוצת הבעלבטים, קבוצה של צעירים אקטיביסטים מזירת התרבות והאומנות, שנפגשה בחודש החולף בהפגנות מול מעון ראש הממשלה בבלפור והחליטה להתאגד.
והם לא לבד, בשבת שעברה הגיעו המונים, לפי הערכת המשטרה כ-15,000 איש.
והרעש מסביב בהתאם, זמבורות, טופים, מחבטות, כלי מטבח שהפכו לכלי מחאה שלא מפסיקים להרעיש.
צועקים פה דור שלם דורש עתיד, וגם ביבי תתפטר, והפזמון הוותיק לוקחים לעניים, נותנים לעשירים, איזו ממשלה של מושחתים. אבל בניגוד להפגנות ממוסדות או מאורגנות, כאן לא תמצאו במה, נאומים מצוחצחים או הופעות של שלמה ארצי.
האמת היא שיש פה אווירה טובה, כל כך טובה שאם אורח ממדינה זרה היה נקלע למחאת שבת בבלפור, רגע לפני שמגיעות המכתזיות ולפני דהרות הפרשים, הוא היה כנראה שואל את עצמו אם הוא הגיע לפסטיבל ברנינגמן צבעוני או למחאה פוליטית של אזרחים שמכוונים את הכעס שלהם כלפי השלטון. אבל בין כל מעגלי המדיטציה, ריחות קטורת המרווה וטיפולי ההילינג לכל דורש, יש גם הרבה זעם וזעקה.
אז אפנינג נחמד וגם כעס ואפילו כתובת ברורה, ראש הממשלה נתניהו, אבל מה בעצם המפגינים רוצים ולמה אנחנו בעצם פה?
חלקים הולכים וגדלים של המעמד הבינוני, בעיקר בני דור ה-Y, זאת אומרת הצעירים שבתוכו, שייכים למה שאנחנו מכנים הרבה פעמים המעמד הפגיע.
זה גיא שני, דוקטור לסוציולוגיה וחוקר המעמד הבינוני בישראל.
בתוך היחידה הזאת של דור ה-Y במעמד הבינוני, שתי קבוצות שאפשר להצביע עליהן בתור פגיעות במיוחד. קבוצה אחת שייכת למה שאנחנו מכנים המעמד היצירתי, זה שבשכבות הגבוהות שלו הוא משתייך להייטק והם עדיין לא נפגעו, אז עוד לא רואים אותם ברחובות, ובשכבות היותר נמוכות מבחינת שכר לפחות, זה החבר'ה של האומנות, התרבות, התקשורת, הגרפיקאים, הפרילנסרים, ואותם אנחנו רואים בבלפור.
המעמד היצירתי זהו מונח שטבע החוקר ריצ'רד פלורידה, ומתאר אמנים, כותבים, מעצבים, מרצים, יזמים ובעלי מקצועות חופשיים נוספים. כל אלה יוצרים מעמד כלכלי חברתי המניע את ההתפתחות הכלכלית של ערים פוסט תעשייתיות. או במילים אחרות, אם סיפרו לדור ה-Y שהשמיים הם הגבול והכלכלה פתוחה, אלו בדיוק המקצועות עליהם רבים מבני הדור הזה כיוונו את מסלול חייהם.
ובעצם המחאה נשענת במידה רבה על שברים של העולם הישן ממנו נהנו הבומרים, ההורים של המפגינים בבלפור.
בעבר המעמד הבינוני היה זה שהיה לו את העבודה הטובה, העבודה היציבה, עם הפנסיה שמחכה לו בסוף הדרך. זאת כבר לא המציאות. הנה, הם מועסקים באופני תעסוקה שהם חסרי ביטחון באופן בסיסי. אין להם לא מחויבות חוזית ולא חברתית מול המעסיק שלהם ולמעסיקים שלהם מולם, וגם לא מול המדינה. לכן לא מפתיע שבמשבר כלכלי שהתלווה למשבר הקורונה, הצעירים הם הראשונים להיפגע, והם הראשונים, או במקרה של בלפור השניים, לצאת לרחובות.
המספרים מאוד ברורים, מחצית מהעובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו בזמן הקורונה עם צעירים עד גיל 34, למרות שחלקם בשוק העבודה עומד רק על 38%.
ובקרב הסטודנטים העובדים, 46 הוצאו לחל"ת, כשמחציתם כלל לא זכאים לדמי אבטלה.
וכמובן שבמקביל מחירי הדירות התייקרו ב2%, וכרטיס הכניסה למעמד הביניים בעצם הולך ומתרחק.
הנתונים האלה מדהיגים מאוד את פירמת הייעוץ וראיית החשבון דלויט, שביצע לאחרונה ניתוח מצב מיוחד שמתפרסם כאן לראשונה. הם מזהירים מפני הפיכתם של המילניאלס בישראל לדור אבוד.
בואי נסביר רגע מה זה אומר, מעבר לזה שזה נשמע קצת מפחיד.
ההגדרה של דור אבוד, רון, מדברת על זה שהדור שלנו, הוא בעצם הדור שיספוג לאורך כל חייו את גלי העדף של המשבר הנוכחי.
כלומר, אנחנו בעצם לעולם לא נתאושש ממה שקורה עכשיו?
בדיוק. מאחר שהדור שלנו פספס את הרכבת של עולם העבודה בתחילת חייו, הוא לעולם לא יצליח להתאושש פיננסית מהפגיעה הראשונית. המשבר עלול לפגוע בהסתכרות של דור ה-Y לטווח הרחוק, ויש לזה כמובן גם תקדימים היסטוריים. תוצאות המשבר הכלכלי של 2008 מראות שהוא פגע ב-34% מההון שילידי שנות ה-80 היו יכולים לצבור, אלמלא ההתנגשות החזיתית במשבר הכלכלי.
יש לא מעט אינדיקציות שמעידות על היווצרות דור אבוד מסוים עבור הצעירים והמילניאלס בעולם התעסוקה בישראל.
זיידה נורמן, שותף וראש המגזר הציבורי בדלויט.
דור אבוד כמו שראינו ביוון ובפורטוגל ובספרד אחרי המשבר של 2008, בשיא המשבר הגיעו ל-20 ול-30% אבטלה של צעירים. זאת אומרת, אחד משלושה, אחד מארבעה צעירים לא הצליח במשך כמה שנים למצוא עבודה באותן מדינות, זה לא הדבר המדהיג ביותר. הדבר המדהיג ביותר היה שגם כשמסתכלים למעלה מעשור אחרי שהסתיים משבר 2008, אנחנו רואים את הצלקת הזאת על תעסוקת הצעירים עדיין עמוקה ומשמעותית. יש כאן פלח של צעירים שבמשך 12 שנה לא הצליח להשתלב במעגל התעסוקה, מה שמוריד מאוד את הסיכוי שלו גם בעשור אחרי זה להצליח ולהשתלב בצורה משמעותית בתחום התעסוקה. במדינות כמו ספרד זה פגע הרבה יותר קשה.
10 שנים מאוחר יותר נעשה סקר בארצות הברית שהראה ש40% מהצעירים ספגו פגיעה כל כך קשה בקריירה, כך שבמקום להתרפק על חלום המימוש העצמי הם נאלצו לשנות את מסלול הקריירה שלהם.
בשנה השנתיים הקרובות הענפים שנפגעו הכי חזק, או בין הענפים שנפגעו הכי חזק, הם אותם ענפים שהם הפרנסה של הצעירים בישראל. הם הענפים שמאפשרים את השלום שכר הדירה, את החיסכון ללימודים, את הקמת התא המשפחתי, ענפים כמו אירוח, פנאי, בילוי, מסעדנות, תיירות. אלה הענפים שסופגים את הפגיעה הכי קשה במהלך המשבר, מה שאומר שמקור הפרנסה של רוב הצעירים הולך להתאושש בקצב איטי יותר.
באיזשהו שלב המשבר הבריאותי יסתיים, ואז אולי הכל יחזור להיות סבבה. אז זהו, שממש לא.
להערכתי, גם כשיגמר המיתון, ייקח כמה שנים שייקח, אנחנו לא נצליח לחזור ל3% אבטלה. הארגונים שמבינים שמצליחים להסתדר עם כוח עבודה מצומצם יותר, עם מצבת אנשים קטנה יותר, ולמדו לעבוד ביעילות, ובכך הגדילו את הפריון שלהם, לא יהיה להם מקום לקלוט בחזרה את כל כמות העובדים שהם שחררו במהלך התקופה הקרובה, והחשש הגדול הוא שאת המחיר היותר כבד ישלמו העובדים הצעירים, חסרי הניסיון. אותו דור ה-Y שבאופן טיפוסי זה דור שאוהב לחקור יותר ולחוות יותר ולהתנסות, ולכן הוא עובר בתדירות הרבה יותר גבוהה, וזה עובדתית, בין מקומות עבודה. אז כשעוברים בין מקומות עבודה, אמנם מתפתחים ולומדים, אבל גם לא מצליחים לתקוע שורשים ולצבור מומחיות באותו מקום, ולהתחבר חזק יותר לארגון. וזה משהו שכנראה ייצר איזושהי אבולוציה, גם בתוך החברות וגם בקרב דור ה-Y, שלצד הרצון ללמוד להתפתח ולחוות כמה שיותר ולעבור כמה שיותר, פתאום ייכנס המימד הזה שהיה קיים בדורות הקודמים, של הפיתוח ההתמחות, הבישול הארוך הזה, תקיעת השורשים בתחום מסוים, בתפקיד מסוים, בארגון מסוים. אני מעריך שאנחנו נראה את זה מתחיל לחזור לתמונה והופך להיות עוד פקטור ועוד שיקול שעובדים מדור ה-Y מגלים בתקופה הזאת.
ולמקרה שאתם תוהים מה המצב של הצעירים בישראל לעומת צעירים במקומות אחרים בעולם, הנה מה שאומר עידן.
כשנכנסים למשבר כלכלי, הפגיעה באוכלוסיית הצעירים עלולה להיות קשה יותר מאשר במדינות אחרות, ועל זה לצערנו נוסף עוד אלמנט ישראלי ייחודי, ואותה תרבות של לחיות את הרגע. אנחנו משרתים בשירות צבאי, יש לנו כאן את הנטייה לחיות יותר את הרגע, לחשוב פחות על העתיד הרחוק, ואם יש לי עכשיו כסף אז אני רוצה ליהנות ואני רוצה לחוות, ולכן אנחנו רואים במדינת ישראל יותר מאשר בהרבה מדינות אחרות, תרבות של תשלומים, כניסה לחובות, גם אם אני מקבל שכר נמוך, אני רוצה לטוס ליעד האקזוטי, אז מה אם אין לי עכשיו בעובר ושב את הכסף שיכול לממן את זה, אני אפרוס את הטיסה ל-12 תשלומים, ואין שום בעיה. וכשחיים במדינה שהכלכלה של הבריאה, הדבר הזה עוד נראה כאילו הוא נסגר. והשילוב של יוקר מחייה ותרבות התשלומים, כשנכנסים למיתון כלכלי ומשבר כלכלי, הוא שילוב מאוד מאוד לא טוב.
מה שעוד יוצא דופן במחאה הזו, מעבר לזה שהיא כל כך צעירה, זה שהיא לא כל כך נחמדה. ולמרות שהיא אומרת שהיא לא פוליטית, היא מסמנת מטרה אחת ברורה, לסיים את כהונת ראש הממשלה נתניהו.
צריך להבין שדור ה-Y בכל העולם, ובטח ובטח בישראל, גדל בתקופה שבה הפוליטיקה נהפכה למשהו שהוא נעלם מהעולם ואפילו מאוס.
זה שוב דוקטור גיא שני.
המפלגות הגדולות נעלמו, האידיאולוגיות הגדולות נעלמו בארץ, תנועות הנוער הפוליטיות יצאו מהאופנה, מערכת החינוך, האקדמיה, כבר אסור לדבר שם על פוליטיקה. לכן זה דור שעבורו פוליטיקה זה מילה גסה. לכן לא הייתי מתרגש מזה שהם מסרבים לקרוא להפגנות שלהם פוליטיות. הם מתכוונים הם לא מפלגתיות. הדרישה רק לא ביבי היא דרישה פוליטית. היא זיהוי נכון לטעמי של איפה מרוכז הכוח היום. ומה שמעודד וחדשני פה זה העובדה שהמחאה יוצאת מתל אביב, יוצאת מהאזור הנוחות של המעמד הבינוני, לעבר הכוח והכוח הפוליטי שנמצאים בירושלים ולאורך כל הארץ.
הערכים של הליכוד הם מאוד שונים מהערכים של הביביסטים, ולכן אני כאן.
נראה שדווקא המחאה הזאת, שהיא גם צעירה מאוד וממוקדת בנמען אחד, מצליחה להניע לכיכר פריז בירושלים גם מגזרים יותר מגוונים, שלא מיירו לפקוד את המחאה החברתית של 2011. לפני רגע שמעתם את שיר ברנס ממושב עזריה, צעיר חוזר בתשובה הלומד לתואר ראשון במדע המדינה באוניברסיטה העברית, ולמרות שהוא מצביע ליכוד, הוא כועס מאוד.
אחרי שהתחלתי ללמוד מדעי המדינה, הבנתי יותר לעומק איך המדינה שלנו בנויה, והתחלתי לחזור בתשובה, כשהתחלתי לחזור בתשובה, הבנתי גם כמה אני אוהב את עם ישראל וכמה חשוב לי תורת ישראל. אז היום אחרי, איך שיצא השבת, הגעתי לפה כדי לתמוך בעם ישראל, שזה חשוב לי מאוד. היום בבית כנסת היה לי על זה ויכוח, שאמרתי שאם תהיה מישהי שתהיה ערומה ותרצה לעלות על מנורה, שאלו אותי בבית כנסת מה אני אעשה, ואמרתי שאני אעזור לה לעלות, כי ביבי דואג להשמיד את הסמלים של המדינה, דואג להכפיש את המשטרה, להכפיש את בית המשפט, אז מה זה משנה הסמלים האלה או הסמלים האלה?
גם אליהו בן עיון, בן 23 ממושב בצפון, מרגיש שלאף אחד אסור לנכס את המחאה.
המחאה הזאת זה המקבץ היפה והלוחם של האנשים שנמצאים בארץ הזאת. צעירים רוצים פה שינוי מהותי, ועכשיו זה לא קשור ימינה ושמאלה, אין פה שאלה פוליטית. כולם מבינים שנגמר עידן שאנחנו עיוורים והולכים אל עבר הלא נודע. אני בטוח שיהיה שינוי, והדרך היחידה לעורר שינוי זה להתקבץ כל צעיר שבליבו המטרה הזאת של לשנות פה את המהות. אם תסתכלו ימינה ושמאלה, אתם תראו שדברים שנראים לכם טריוויאליים לא טריוויאליים בכלל.
אבל רגע, גם אם המחאה של הצעירים האלה, בעיקר שמאלנים, אבל גם דתיים, ימנים ואפילו חרדים, תצליח, ונתניהו באמת יפנה את הכיסא, הרי מי יחליף אותו? בומר אחר שתפיסת העולם הכלכלית שלו לא תהיה שונה בהרבה? איך זה יעזור לכעס של הצעירים?
יש פה משבר חברתי, כלכלי, גדול, שמתרחש ביחד עם משבר דמוקרטי. ולפעמים דברים יכולים להתחבר יחד. אם המחאה תצליח, יש לה את הפוטנציאל לשנות את המשחק הפוליטי. גם אם החלופה שתגיע אחרי נתניהו לא תהיה טובה בהרבה ממנו, המשחק ישתנה ותוכל לצמוח אלטרנטיבה אחרת.
זה שוב דוקטור גיא שני.
אבל אותי מסקרנים לא פחות החבר'ה בצ'רלס קלור העצמאים, בעלי העסקים הקטנים, שפגיעים לא פחות ואולי אפילו יותר מהמעמד היצירתי. והם מסקרנים אותי כי אני חושב ש... ואני לא יודע, אבל אני חושב שמבחינת הפרופיל החברתי שלהם מדובר באנשים שהם באופן מסורתי מצביעי ליכוד, מעמד בינוני נמוך, עצמאים. זה מצביעי הליכוד, לא עניים, עניים לא מצביעים ליכוד. ולכן אם יש פוטנציאל של איום אלקטורלי על הליכוד, הוא לא נמצא בבלפור, הוא נמצא בצ'רלס קלור.
חזרה לבלפור. את המאבק הבין דורי הזה שהחוקרים מדברים עליו באופן תיאורטי, המפגינים מרגישים על בשרם.
אוקיי, אני שואל פה שאלה אחרונה, מה הורים שלך אומרים על המחאה הזאת?
מעדיפים שאני לא אסכן את עצמי, היו מעדיפים שאני לא אהיה פה.
זה עומרי, הוא מתל אביב וההורים שלו לא אוהבים את הנוכחות שלו בהפגנות, אבל מבחינתו זה ממש לא משנה.
הם ידעו מה זה ממשלות שדואגות לאזרחים שלהם, תמיד היו בעיות, זה אף פעם לא היה מושלם ולא היה ראש ממשלה מושלם ולא הייתה ממשלה מושלמת, אבל הם זכו לחיות פה בדור של החברי כנסת והממשלות שבאמת באו מאידיאולוגיה, מדאגה לאזרחים.
ויקטוריה, חברה של עומרי שגרה ברשפון, מצטרפת לשיחה.
אנשים מבוגרים, יש להם קיבעון על החיים שלהם, מתרגלים למה שיש והם מקבלים אותו כמובן מאליו. ככה זה צריך להיות, ככה אני מכיר, ככה אני יודע, אני לא רוצה לשנות את זה, כי ככה אני יודע שהחיים שלי נראים. אנשים צעירים לא מוכנים לקבל יותר את המציאות הזאת. אנחנו כאן לא כדי להרביץ למישהו או להוכיח, אנחנו כאן בשביל להביא עוד ועוד ועוד אנשים לכאן, ואנחנו נרקוד את זה ואנחנו נשיר את זה ואנחנו נחבק את זה.
האמת רון, שמה שהם מספרים על ויכוחים עם ההורים בנושאים האלה מאוד מוכר להרבה מאוד צעירים, אולי אפילו למישהו מאיתנו.
מה זה צריך להביע? את נסה לסבך אותי לסכסך את משפחת טוביה?
יכול להיות.
אז אמא, תדעי שאני אוהב אותך.
עזוב, זה לא עניין אישי. בוא נקשיב לדוקטור מולי בנטמן, מרצה למנהל ציבורי ותקשורת במכללת ספיר, שמסביר שכמו הרבה צרות במדינה שלנו, הכל קשור ל-67.
צריך לזכור, דבר ראשון, שבישראל לא באמת אפשר לדבר על בייבי בומרס באותו מידה, כמו שאנחנו מדברים על התרבות האמריקאית או התרבות האירופאית, מערב אירופה. שנות ה-60 בישראל, זה לא תקופה של מחאות חברתיות, זה דווקא תקופה של צמיחה, תקופה של בנייה לאומית, מלחמת ששת הימים והניצחון הגדול, זאת אומרת, המחאות והגלים האלה שמגיעים לפה קצת באיחור, אולי יותר קרוב לתחילה שנות ה-70, ובעיקר אחרי מלחמת יום כיפור, כל הדור הזה שהגיע לכאן לישראל, הדור הזה של ילדי 45-60, לא היו להם הורים שמרנים, גידלו אותם איזושהי סביבה מאוד נוקשה. אין פה איזושהי פוליטיקה מנותקת, מיושנת, אלא אנחנו עוד חלק מאיזשהו מאבק של תקומה. התוצר של מה שקרה אחר כך, אחרי מהפכות שנות ה-60, היה איזו תחושה של כן, יצאנו לרחוב, היינו צמינים ורצו לשנות את העולם, וזה לא קרה. והילדים שלהם, הדור ה-X הזה, גדלו יותר צינים, יותר עסוקים בעצמם באיזשהו מובן.
דור ה-Y הישראלי הוא אולי במובן הזה הדור שהכי דומה לבני גילו בעולם.
הטענות ברוב המחקרים בארץ ובעולם היה שזה הדור אדיש וההשתתפות הפוליטית פחות מעניינת אותו, והוא לא מחובר בכלל לממסד פוליטי או לרעיון הזה של הממסד, אלא מחפש משהו אלטרנטיבי. אני חושב שהאלטרנטיבי הזה שהיה אולי יותר אישי ופחות ממסדי, בא עכשיו לידי ביטוי שאתה מסתכל נגיד על, על המחאות, אתה רואה כשאנשים הגיעו למצב שמרגישו שאין להם עתיד ואין להם עבודה, אז הם יודעים להפנות את זה אל הממסד, לבוא לה בדרישות.
אוקיי, לצאת מהאדישות זה אחלה, אבל הפוליטיקאים שלנו בכלל יכולים לייצג את דור ה-Y וה-Z?
הם בטוח לא יכולים לייצג, אני חושב שהפער בין נתניהו או טראמפ לאנשים בני 20 הוא מאוד מאוד גדול. השאלה היא האם הם יכולים לא לייצג, אלא קודם כל לייצר מציאות שתאפשר לאותו דור לקבל תקווה או להאמין שהאפשרות היא אחרת. הדולה שאחד הדברים הטובים במחאות האלה, זה שאין הנהגה, ושאין תנועה, ושזה הרבה יותר אקלקטי ומפוזר ומבוזר, אבל זה גם שאלה, האם אפשר בסופו של דבר לשנות כשאין לנו ארגון שנמצא שם לאורך זמן, אתה יודע, התמדה והיכולת להיאבק מאבקים מאוד ארוכים, זקוקים לרוב לתנועה חברתית. ב-2011 הייתה מחאה מדהימה, ואז בספטמבר, שחוזרים לבית ספר וחוזרים לעבודה, נגמר הקיץ, מקפלים את האוהלים, הולכים הביתה, וזהו. בעצם הפוליטיקאים שהם מקבלים כסף ועובדים בזה, הצליחו להביס את הרעיון, כי לא היה מי שימשיך אותו. זה לקבוע עובדות בשטח.
מה שמעניין אותי האמת, זה לא רק מי יהיו הפוליטיקאים שייצגו את המוחים, אלא שאלה יותר בסיסית. האם הפוליטיקאים באמת מוטרדים מהמחאה הזאת, או שהם מסתכלים על זה וחושבים לעצמם, הנה עוד איזו מחאת קיץ, בומבמלה של כעס שיעבור עם הגשם הראשון.
בדיוק, ואני יודע עם מי אנחנו צריכים לדבר על זה. אז נחזור רגע לבלפור.
יאללה.
אז שני. אז טל איתנו פה, טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של גלובס.
היי, מה נשמע?
תגידי טל, זה בכלל מפריע לממשלה מה שקורה פה?
זה מאוד מפריע לממשלה. כי השרים, הרבה מאוד מהם פועלים על פי תדמיות, וברגע שיש הפגנות כאלו גדולות, כל התקשורת עסוקה בלדבר על זה, גם נתניהו וגם שאר השרים מסתכלים על זה בדאגה.
כן.
1,000 איש בקיסריה ליד הבית שלו, מתי היה כזה דבר?
הוא לא אומר לעצמו, אוקיי, אז האנשים שנגדי בין כום יוצאים להצביע, יהיו בחירות, אני גם ככה אנצח.
יכול להיות, יכול להיות, הוא יכול לנצח עוד ועוד, אבל זה עדיין לא מונע מכמות אנשים מאוד גדולה לצאת ולהפגין נגדו. לדעתי הרבה מאוד אנשים, הם לא שמו את גנץ כמטרה, כיעד להפגנה, אבל אני חושבת שמה שקרה מבחינת הציבור הישראלי זה ששלוש פעמים מעל מיליון איש הצביעו למפלגה שהם בנו עליה שהיא לא תהיה חלק מהשלטון. ברגע שהיא נכנסה להיות חלק מהשלטון, לקח פה כמה חודשים לצאת מהשוק, אבל הם יצאו מהשוק, הם הבינו שהקול שלהם בקלפי לא שווה שום דבר, ולכן הם משמיעים את הקול שלהם ברחובות.
לקראת חצות, כשכיכר פריז מתחילה להתרוקן ונשארים בה בעיקר צעירים, אולי מחכים למכתזית, אולי פשוט לא ממהרים הביתה, כי מחר אין יום עבודה, דן, בחור בן 24 מירושלים, בעל רעמת שיער מרשימה, יושב על האספלט עם שלט שכתוב עליו, אני אופטימי. הוא מספר לי שמאז מרץ הוא מובטל ובלי הכנסה. אז איך אפשר להיות אופטימי במצב כזה, אני שואל?
כי זה כל מה שיש לנו. אני מרגיש שהמאבק הזה הוא מטאפורה בשמות שונים לקרב בין האופטימיות והתקווה אל מול הפחד. הפחד כמובן הרבה יותר מדבק ותופס הרבה יותר אנשים בקלות, אבל תקווה היא יותר קשה למציאה והיא מה שחזק יותר.
אוקיי, אז שני, אנחנו יוצאים בשעה 1:20 בלילה, עוזבים את בלפור.
אני מסתכלת אחורה על המחאה החברתית ועל מה שראיתי כאן היום. זה אחר לחלוטין. אני לא חושבת שיצא לי לראות הפגנה כזאת עדיין. האם יצא משהו מהזעם הזה? לא יודעת. אבל בסופו של דבר אני חושבת שיש כאן משהו מאוד מאוד אמיתי. יש כאן אנשים שמדברים על הכאב שלהם,
וזה עוד לא היה לנו.
אבל בסופו של דבר, אני חושבת שאנשים לאו דווקא שואלים את עצמם מה יהיה, ויכול להיות שמה שיהיה זה וקום אחד גדול. זהו, זה קצת מעורר מחשבה כשרואים את מה שקורה כאן.
כן, אני חושב שנחזור לפה בדצמבר, שהתחיל המשפט.
יהיה קר בדצמבר.
שש בדצמבר זה מה שיכריע את הכף.
יכול להיות, נחכה ונראה. אין לנו משהו יותר טוב לעשות.
עד כאן עוד פרק של הצוללת, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט וגם שתשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר או לחברה שעוד לא שמע עלינו.
לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם ולכן על פרק נוסף שלנו בצוללת. הילה וייסברג צוללת יחד עם כתב מגזין ג'י של גלובס, דרור פויר, לתוך עולמם של הישראלים שחייהם התהפכו ברגע בעקבות משבר הקורונה.
חפשו בפיד את פרק 54 אם אתם מספיק עשירים כדי לשרוד את הקורונה. תודה לניב בן אלי על הסאונד ולכל צוות הצוללת. אני רון טוביה.
ואני שני אשכנזי.
ביי.